אתם עם SBS בעברית.
ובכן, רציתי לדבר על השפעת הספרדית. הייתה מגפת שפעת מהקטלניות שידע העולם, שנגרמה על זן אלים במיוחד, ושיא המגפה נמשך כשנה, מאפריל 1918 עד אפריל 1919. על פי הערכות נדבקו בה כ-500 מיליון בני אדם, שזה מעל רבע אוכלוסיית העולם באותה עת, ומתו ממנה בין 20 ל-50 מיליון נפש. היא פגעה בעיקר באנשים צעירים, בני 20 עד 40, והיא הייתה יוצאת דופן, כי מגפות אחרות קודם כל הלכו התינוקות, הקשישים והחולים הקרונים. בשפעת הספרדית קודם כל הצעירים הלכו. המגפה פרצה בסוף מלחמת העולם הראשונה, ודרך אגב למלחמה לא היה שום קשר להתפרצות השפעת, אבל התנאים שנוצרו במלחמה, כמו המגורים הצפופים, גם תנועת כוחות המונית, העיצו את התפשטותה. יש הערכות שמערכת החיסון של החיילים נחלשה והפכו פגיעים יותר. קראו לה השפעת הזאת המגפה הספרדית. בכלל היא לא התחילה בספרד. ראיתי כתבה מאוד מעניינת בעיתון הארץ של אופר הדרת, שהוא כותב שהתיאור שפורסם ב-1918 בהצפירה, שזה העיתון העברי המוביל באימפריה הרוסית, היה מבהיל. תחת הכותרת המחלה הזרה, תיאר העיתונאי והסופר יוסף הפטמן את התפשטות מגפת השפעת הספרדי. קוראים את זה ממרחק של 102 שנה, למעלה מ-100 שנה, היא חוויה לא נעימה לחסידי הקביעה לפי ההיסטוריה חוזרת על עצמה. מה שהוא כותב, אני אצטט לכם מהצפירה 1918. כל בתי הציבור והממשלה אשר בעיר הבירה נסגרו, מרכבות הטראם חדלו, בתי החרושת והתעשייה שבתו, בתי הספר סגורים על מסגר. הפטמן מתאר, אלפים חולים, מוטלים חולים במיטתם, ובתוך החולים האלה לא נפקד גם מקום המלך ושריו, כי גם בהם דווקא המחלה הנפלאה והמוזרה, אשר באה כחטף פתאום על ארץ ספרד. הוא עוד הוסיף, המחלה מתרחבת ומתפשטת על פני כל המדינה, ומספר החולים הגיע כבר לכ-10 מיליונים איש. הרופאים הם עובדי עצות. החלחלה היא בכל פינות העם רבה מאוד. ציטוט לא מ-2020, ציטוט מ-1918. עכשיו מגפת השפעת הספרדית חזרה השנה 2020 לכותרות בעקבות התפשטות הקורונה. היא לא פסחה על שום מקום בעולם, כולל כפרים אסכמואים נידחים, איש לא היה מוגן מפניה. ולפי הערכות בין שליש למחצית מאוכלוסיות העולם נדבק בה, היא הכניעה צעירים ובריאים בני 20 עד 40, שלרוב אפילו לא חוו סיבוכים מסוכנים של שפעת לפני כן, ובתוך כמה חודשים הרגה יותר אנשים מכל מחלה אחרת בתולדות האנושות בפרק זמן כזה. המספר מדויק של קורבנותיה לא ידוע, הערכות כפי שאמרתי בין 20 ל-100 מיליון בני אדם, אבל כדי להבין את סדר הגודל לא צריך להתבונן במספרים הגדולים. די לעיין בנתון המפחיד הבא, ב-1918 המחלה הפחיתה ב-12 שנה את תוחלת החיים הממוצעת בארצות הברית. תחילה נפוצו שמועות על הגורם להשפעת. לחלל האוויר נזרקו אשמים רבים, החיצים הראשונים הופנו כלפי הגרמנים. היה גם כן אז פייק ניוז, כמו שקוראים לזה היום, כל מיני חדשות לא נכונות, שאחת אומרת שאחת הסירות הגרמניות ששוטטו מתחת למים, הביאה אל חופי ספרד את הבצילים המוזרים האלה, המדביקים את המחלה בבני אדם. זה התיאור של הפטמן בהצפירה העברית של אותם ימים. ואכן, היו שטענו כי מדובר בנשק לחימה חדש ונורא, כפי שמתארת ג'ינה קולטה, שהיא הייתה כתבת מדע בניו יורק טיימס, בספר שפעת עולם בצל מגפה, השתוללות נוראית של מחלת השפעת ב-1918, וכיצד נוכל למנוע אסון נוסף בעתיד. היא כתבה את זה דרך אגב בשנת 2000, לא עכשיו. ולפי אחת הטענות, המגפה הגיעה באונייה גרמנית שהסתוננה לנמל בוסטון בחסות החשיכה ופיזרה ענן חיידקים בכל העיר, והייתה לכך אבן עדת ראייה, אישה מבוגרת, שראתה כי ראה במו עיניה ענן בעל מראה שמנוני מרחף מעל הרציפים ושט מעל הנמל, כפי שמתארת. ולפי גרסה אחרת, הגרמנים התקדמו. גנבו למסירות לנמל בוסטון וירדו בחשאי לחוף שהם נוסעים צלוחיות מלאות בחיידקים ושחררו אותם בתיאטראות ומקומות אחרים הומי אדם. וזה היה בעיתונות אז. גם פייק ניוז, כפי שאני אומרת. לפי גרסה אחרת, עוד פייק ניוז, הנגיפים הוחדרו לאספירין שיוצר על ידי חברת התרופות הגרמנית בייר, והזהירו אנשים, אם תיקחו אספירין לטיפול בכאב ראש, החיידקים יתחילו להתפשט בגוף שלכם. ובכן, השפעת כונתה ספרדית, אף על פי שבפועל המגפה לא פרצה בספרד, לפי הדיווחים המדעיים של היום היא דווקא פרצה בארצות הברית, וגם לא פגעה באוכלוסייה בספרד באופן בולט יותר מאשר במקומות אחרים. הכינוי נבע מהעובדה שלא הייתה צנזורה צבאית בספרד. ספרד הייתה אז מדינה ניטרלית במלחמת העולם הראשונה, והיא לא מנעה את פרסומם של הידיעות על גילוי המגפה. שאר מדינות העולם הייתה להם צנזורה, הם פשוט חששו מפגיעה במורל בחזית העורף, כי אז המלחמה ממש הייתה בסופה, הם לא רצו לגלות שיש מגפת שפעת גדולה. ואכן, החל ממאי 1918, העיתונות הספרדית עסקה בהרחבה בהתפשטות המחלה ברחבי המדינה, ואב התקנה כי המלך אלפונסו ה-13, כמו ראש הממשלה ואחדים מסריו, לקו במחלה. לסיום 100 שנות מחקר בעקבות השפעת הספרדית, פורסם בכתב העת Science Medicine מאמר שקבע כי חרף הזמן הרב שחלף מאז, עד היום לא ידוע מה מקור התפרצות המחלה בבני אדם. כלומר, מי היה חולה אפס? ומה היו הגורמים שהפכו אותה לקטלנית כל כך? החוקרים כולם מסכימים כי התגלגלה לבני אדם מעופות, ומאפייניה היו חסרי תקדים. הווירוס היה תוקפני במיוחד, גרם לתסמינים יוצאי דופן, בהם דלקת ריאות קשה והרעלת דם. הנדבקים נתקפו בהזיות בשל החום הגבוה עד שאיבדו את הכרתם. האור של חלקם הכחיל לאחר שהריאות שלהם התמלאו בנוזלים. מאיים נוסף של השפעת הספרדית היה הפתאומיות שבה הופיעו התסמינים הקשים. חלק מהחולים מתו תוך ימים ספורים או אפילו שעות ספורות מהרגע שחלו. התיאורים ההיסטוריים מאוד מאוד קשים דרך אגב, ואחיות שערכו ביקורי בית הגיעו למקומות שהמראות בהם דמו לאלה של המגפה של המאה ה-14, כתב היסטוריון בשם אלפרד קרוסבי, שהוא התייחס למוות השחור שהכה באסיה ובאירופה בין 1347 ל-1351 וקטל עשרות מיליוני בני אדם. ובאחד הבתים מצאו החיות האומללות בעל מת שוכב באותו חדר ליד אשתו ותאומים בני יומם רעבים, והיו מקרים שמתים מושרו בבתיהם ימים רבים לאחר המוות, וברחובות עברו ללא ערף הלוויות במשך היום ואמבולנסים במשך הלילה, יש תיאורים. והמחלה שכונתה בזמן אמת קדחת שלושת הימים, התאפיינה בפתאומיות ובאגרסיביות שלה. רציתי לספר לכם על סיפור מאוד קשה שמצטט פרופסור ביינר. הוא מתאר איך בחודש ספטמבר 1918 בקייפטאון בדרום אפריקה, עלה נהג מחיל החימוש, חייל בשם צ'ארלס לואיס על חשמלית, לנסוע 5 קילומטרים לבקר את הוריו, ולפתע קרס הכרטיסן ומת לנגד עיניו. לואיס מילא את מקומו וסייע בהתנעת הקרון, אך כעבור דקות ספורות מת, נוסע נוסף, וזמן קצר אחריו מת עוד אדם. 5 פעמים הופסקה הנסיעה כדי להוריד גופות לצד הדרך, עד שהנהג עצמו צנח ומת בטרם הגיעה חשמלית ליעדה, ואף פעם הוא לא הגיע לבקר את הוריו. ובמקביל, בצד האחר של העולם התכנסו 4 נשים למשחק ברידג' לילי, ועד הבוקר 3 מהם מתו משפעת. בין הנפגעים ברחבי העולם היו חיילים רבים, פעולות של יחידות שלמות הוקפאה או שונתה, ועדות לכך נמצאה במכתב שהותיר אחריו רופא אמריקאי שביקר במחנה סמוך לבוסטון. הוא סיפר כי המגפה התפשטה במהירות כל כך שההתכנסות של החיילים נאסרה לחלוטין. אומר, המראה של אנשים כה רבים שנופלים כמו זבובים פשוט היה בלתי נסבל. וספרנו בממוצע 100 מקרי מוות מדי יום, הוא אמר, והמצב הולך ומחמיר. יש צורך ברכבות מיוחדות שיקחו את הגוויות. לקראת תחילת 1920, המחלה דעכה, עד שוק חידה לחלוטין. ככל הנראה נוצרה חסינות עדר במידה מספקת, כשהמחלה לא תוכל להתפרץ מחדש, אבל לא ידוע למה המחלה פשוט נעלמה מהעולם אז. היסטוריון גיא ביינר הראה שעליו שייתכן שהמגפה הזאת היא גרמה לשיעור תמותה גדול יותר מכל אירוע שנמשך פרק זמן דומה בכל תולדות האנושות, חקר השפעת הספרדית הוזנח, ועל פי אחת התיאוריה הווירוס נוצר במחנה צבאי אמריקאי בקנזס מעופות ומחזירים שגודלו במחנה. אתם שואלים איך קיבלו דוגמאות גנטיות? ובכן, בפברואר 1998, קבוצה מהמכון האמריקאי לפתולוגיה מצאו גופה של אישה מ-1918 מאלסקה, שהייתה קבורה יותר מ-80 שנה באדמה קפואה. ואחת מארבע הדוגמאות ששחזרו מגופה הכילה חומר גנטי של הווירוס שישת. אז יש להם את הווירוס שהשתמר מהשפעת הספרדית, מגופה של אישה מאלסקה שהייתה קפואה שם באדמה קפואה 80 שנה. גם בישראל הייתה אז פלסטינה, ארץ ישראל, האוכלוסייה עמדה על 400,000, אוכלוסייה די דלילה, וכפרית בעיקרה, לא פגע המחלה בחומרה, וב-1920 אחרי גלי התפרצות גדולים בעולם, עדיין התבקשו התושבים לעמוד בכללי היגיינה וטיפול מחמירים, ומלבד ניקיון כללי של כלי מיטה והבית, הורו לבודד חולים ואף להודיע לשלטונות על קיומו של חולה. בדיוק מה שעושים היום, היגיינה, בידוד חברתי ולהודיע לשלטונות על קיומו של חולה, אז 100 שנה זה לא כל כך השתנה. דרך אגב, בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב ישנם 3 מצבות שעליהם נכתב כי בעליהם נפטרו מהמחלה הספרדית. ועוד ידוע כי ישראל גלעדי, ממקימי ארגון השומר, נפטר באוקטובר 1918 גם מהשפעת הספרדית. אז נקווה שאנחנו נעבור בשלום את מגפת הקורונה COVID-19 שאנחנו כעת בעיצומה. יש הרבה ללמוד מהשפעת הספרדית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.